אנחנו נמצאים בפרשת וירא, לפני שנתיים דיברתי על המבנה הכללי של הפרשה הזאת, לכן אני לא אאריך בו. מי שרוצה שישמע את זה במרפד, תחילת השיעור של תשס"ח. רק לציין שחלק המסיבי הראשון של הפרשה עוסק באברהם, המלאכים וסדום, מבשורת הלידה ועד סדום וחטא לוט ובנותיו, חידה אחת. סוף הפרשה עוסק בפרשייה מכוננת נוספת, והיא פרשת האגדה. ואני רוצה להתמקד דווקא בתווך שביניהם. בתווך שביניהם מופיעות שלוש פרשיות. אחת, שרה בבית אבימלך. שתיים, פקידת שרה לידת יצחק וגירוש ישמעאל. אפשר להגיד בצורה יותר בולטת גירוש ישמעאל. ושלוש, הברית של אבימלך עם אברהם. אפשר לראות אפילו רק מהסידור הזה שעשיתי, שבתווך בין שתי פרשיות יסוד מאוד משמעותיות. הפיכת סדום, הבשורה שלפניה והקמה שלפניה ואחריה והעקידה מצד אחד. בתווך נמצאות שלוש פרשיות שכולם נוגעות לזיקה שבין אברהם לבין, נקרא לזה, לבין הגויים. פעמיים אברהם אבימלך, אברהם פלישתים, ופעם אחת אברהם, זה אברהם עם בנו, אבל זה אברהם ישמעאל. אחר כך אברהם ישמעאל. תיקח אחד. שיהיה, לדעת, כן, שרת הפתיותו, דבר וכתה, אדומה, אדומה, בכלל, הכל נהיה בדברו. שלושתם עוסקים בזיקה שבין אברהם, שלושת הפרשיות האמצעיות האלה, שסגורות בין פרשיות היסוד של העקדה וסדום, שלושתם עוסקות באברהם מול גויים, אבימלך, ישמעאל, אבימלך, פלישתים, ישמעאל, פלישתים, והם תקועות דווקא באמצע. הסדר הוא לא מקרי כנראה, וכנראה שזה פרשיות שבאות לברר איזה יסוד עקרוני. אחרי שנתבשר ונולד יצחק, ואחרי שסדום נהפכת, ולפני העקדה, התורה כאילו מפגישה אותנו עם דינמיקה שמתרחשת בין אברהם לבין אבימלך לבין פלישתים, ובתווך את ההתבררות הזאת של ישמעאל מתוך זרע אברהם. אני מפנה שוב, עדיין בסעיף מבנה וסדר, לתשומת לבכם שיש שתי פרשיות אבימלך וגירוש ישמעאל תקוע ביניהם באמצע. בסדר? זה דבר שאי אפשר להתעלם ממנו, גם אם אני לא מתכוון לתת תשובה עליו כאן והיום, ואני לא מתכוון, כי הנושא שאני רוצה להתמקד בו הוא באמת הזיקה הזאת שבין אברהם לבין אבימלך והפלישתים. מה מקומה כאן ומה עניינה. בסדר? מה אתה צוחק, יונגר? טריוויאלי הפעם, לא לקחתי משהו הזוי. יונגר
רצה גירוש ישמעאל.
איך?
יונגר
רצה גירוש ישמעאל. רצה. הוא לא יודע שכבר נהיית ממלכתי מאז שהיית בכלא. כן, אז בואו נתמקד בפרשייה הראשונה, אבל לא יהיה מנוס גם לטפל בפרשייה השנייה, פרשיית הברית, שנמצאת בסוף פרק כ"א. אנחנו בתחילת פרק כ'. וישא משם אברהם, משם זה מאיפה שהוא היה באלוני ממרא, תוך כדי אירועי סדום. וישא משם אברהם הנגב, יורד דרומה. וישב בין קדש ובין שור, ויגור בגרר. אני מפנה את תשומת לבכם שפתיחת, נקרא להם להלן בשיעור, פרקי הפלישתים בפרשה שלנו, הוא מציין שאברהם הפעם גר בגרר. בדרך כלל הוא היה נוסע לאורך כל גב ההר, חברון, שכם, מגיע עד אזור באר שבע. הפעם הוא בוחר לגור בגרר. בסדר? איתות ראשון. ואז ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחותי, וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה. זה ברור שזה מזכיר את סיפור פרעה, זה ממש שידור חוזר. אז ישר כל הזה מתחילים להגיד, רגע, מה הוא לא למד לקח, למה הוא לא זה, למה הוא לא הודיע מראש, לא מעניין. זאת אומרת, אולי אתכם זה מעניין, אותי לצורך העניין זה לא מעניין. אבל כן, כלי הכרחי זה להשוות את הפרשיות, מה קרה שם ומה קורה פה. כשנסתכל אז נראה שיש דמיון גדול בפרטי יסוד, אבל יש גם פער גדול. הפרשייה שם היא יחסית קצרה, היא מסתיימת תוך 9 פסוקים, ופה זה סגה שלמה שנמשכת על פני 18 פסוקים בעריכות הרבה יותר גדולה ועם דגשים שונים. בואו נעבור אותם אחד אחד. ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחותי, זה אותו מרכיב שהשתמשו שם, וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה. למה? לא כתוב. מה היה כתוב שם? ויללו אותה אל פרעה כי היא יפת מראה, ועוד פעם והאישה יפת מראה, והוא אומר לה, הנה הנה המוטיב של היופי והראייה החיצונית של המצרים שהוא מאוד דומיננטי שם, כאן הוא לא קיים. הסיבה כאן היא לא יופי. שם המשחק שמה זה זימה, עריות מול טהרה. חזל אומרים, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה, עד עכשיו הוא לא ידע. הם ממשיכים את אותו קו. שם הסיפור שמה, וזה גם הפועל שחוזר שמה, זה מראה, ראייה, יפת מראה. בסדר? זימה ועריות. בסדר? זה לא הנושא כאן. כאן זה סיפור אחר. זה כאילו נראה דומה, אבל כבר על ההתחלה, בשתיקה של התורה כאן בפלישתים, מתברר שזה משהו אחר. בסדר? זה עונה גם על הרבה מהשאלות, למה אברהם לא למד, תלך משם, עשה ככה, ככה, ככה וככה. מה, אתה נהיית ועדת חקירה? זה מקובל היום במדינה, נכון? אבל כי זה משהו אחר. זה כאילו נראה אותו מבנה חיצוני, אבל הסיפור הוא אחר לגמרי מבחינת התוכן שלו. וראייתך, קורה כאן דבר מעניין. אצל פרעה מה קרה? מאוד מעריכים להסביר, ויעללו אותה אל פרעה, תראו זה כבר בפסוק החמישי, ורק אז, וינגע השם את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרה יבשת אברהם. מה? בום בראש. מה קורה אצלנו? מה בחלום הלילה? בצד הכוכבים? פה קורה דבר אחר לגמרי. תשימו לב, על פני כמה וכמה פסוקים מתרחש דיאלוג, דו-שיח, בין השם לבין אבי מלך. שם אין כלום. נגעים, בסדר? נגעים, קם בבוקר, קורא לאברהם, אומר לו מה זה עשית, ואתה קח את אשתך ולך. בסדר? פה נראה בהמשך, זה לא כך ולך, הוא אומר לו תשב איפה שאתה רוצה. תשב איפה שאתה רוצה. אבל יסוד יותר חשוב, הוא היסוד השני שעולה כאן. הראשון אמרנו, שמה הנושא מראה יופי עריות. ויהללו את הלפור, וזה מסופר בעריכות גדולה. פה, כלום. שם, נגעים, תגובה מעשית, פה מתפתח דיאלוג שלם בין השם לבין אבי מלך. שסיעות, תשימו לב, בהגדרה מחודשת פעם ראשונה בתורה. מה? נו? מה? איפה? כן, אבל פה כי הצור עצר זה הסבר שהוא בא רק בסוף. בסוף אומרים לך על הדרך שהשם גם פה הוא נתן שטוזה. לא? זה מובן מלכתחילה יכול להיות, אבל התורה, כאן אתה רואה בצורה מאוד בולטת שבמצרים רק זה נאמר, וינגע השם, ופה את הוינגע השם עומד במרכז, לא זה, אלא עומד הדו-שיח בין השם לבין אבימלך. בסדר? ופה ואצלנו בכלל המכה פיזית היא מוזכרת רק בדרך אגב בסוף, כי מסבירים שאברהם מתפלל וכתוצאה מזה הם ילדו, כי הצור הזר השם וכן הלאה וכן הלאה. כאילו המכה הפיזית רק נספח לסיפור המרכזי, והוא שאברהם התפלל כי היה צריך להתפלל, כי השם עיקה אותם וכן הלאה וכן הלאה. מה שעומד במצרים במרכז פה הוא מופיע רק בסוף, בהערת אגב לנושא אחר, שהוא תפילת אברהם, שהוא נבואת אברהם. כי תשימו לב, הפעם הראשונה פה מופיע מושג חדש שלא היה עד עכשיו, ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא. תשימו לב שפה מוסבר באופן ייחודי, חריג לכאורה ממה שאנחנו מכירים בכל התורה, מה זה נביא. מה עושה נביא? מתפלל. מתפלל. מכירים את זה בצבא, אומרים לך, חבר'ה, מה אתה מתפלל? יענו, גם אתה קורא ספר, אומרים לך, מה אתה מתפלל? יענו, אם אתה מחזיק ספר, אתה מתפלל. זה אינטואיציה ישראלית מקורית. הנביא, תפילה. אני לא אפתח את כל הנושא הזה, אבל אני ממליץ לכולכם לקרוא חלק מספר שלא מקובל לקרוא אותו בישיבות העיגול, וודאי לא באם המכינות הישיבתיות, ההולכת לאורו של מרן הרב זצ"ל ובנו יחידו הקרוב אל נשמתו מרן הרב צבי יהודה, ובדרך תלמידיו רבותינו שבירושלים, איש האמונה הבודד. מי?
יוגי, אני למדתי מילה, לא להגיד.
באיש האמונה הבודד יש חלק נפלא שבו מטפל הרב סולובייצ'יק בזיקה בין הנבואה לבין התפילה, בין קהילת הנבואה לקהילת התפילה. ושם הוא מראה שהנבואה והתפילה זה שתי פנים של אותו דבר. אני מזכיר לכולכם מה שלימדתי פה בשיעורי הלכה, רק הזקנים פה זוכרים, וזה שתפילה זה לא למלמל מילים, יונגר, נכון? תפילה על פי הגדרתו של רב חיים, סבו של הרב סולובייצ'יק, ועל פי הגדרה שמביא הרב סולובייצ'יק עצמו שמה בהערות, תפילה זה לעמוד נוכח השם. נבואה? נבואה זה מפגש עם השם. נראה לאלן שזה הנושא של המפגש הזה סביב שרה. אני מקדים את המאוחר. במצרים הסיפור הוא מראה, ראייה, גם לוט שמה באותה סביבה, זוכרים? ויער לוט את כל כיכר הירדן. אתה רואה או ירא? מה אתה? מה אתה עושה עם הרייש א' ה' הזה, או י' רייש א'? מה אתה עושה עם זה? בסדר? זה השיעור לפני
שנתיים.
בסדר? מה אתה עושה עם זה? זה הסיפור של מצרים. זה הסיפור של מצרים מברר. פה זה סיפור אחר. פה הסיפור הוא מפגש עם השם. פה הסיפור הוא נביא. פה הסיפור הוא תפילה.
למה הסיפור הוא לא תשיב את האישה לבעלה? למה צריך את הנביא פה את התפילה?
יפה, הפשוט הוא כי, וזה רש"י, כי נביא הוא, ונביא יודע, אז הוא יודע שאתה לא נגעת בה. זה הפשט. הקומה הבאה, וזה מה שאנחנו חותרים אליו, זה שאתה יושב אשת האיש כי נביא הוא, כי בפעם הראשונה מתגלה אישיות. בסדר? לא שהיא צנועה לעומת זימת המצרים, הפרשייה ההיא, אלא מתגלה אישיות שהיא עומדת בסוד השם. עומדת בסוד השם. והוא התפלל עליך, ולכן אתה תנצל. לא בגלל שהוא יודע שלא נגעת בשטות, הוא הסכים לקבל אותה. הסבר הפשט של רש"י. אלא כי נביא הוא, והוא עומד בסוד השם, והוא היחיד שיכול להציל אותך, כי הוא עומד בסוד השם, אז הוא יכול להתפלל. כי תפילה זה לעמוד נוכח השם. הרב סולובייצ'יק, עזרתי. לכן, שנייה, לכן החלק הראשון פה בכלל לא מתמקד בסיבות של הלקיחה, זה לא מעניין, כי זה לא הנושא. אפילו אבי מלך מתוך הסוגיה הזאת הוא מדבר עם השם.
כן, אבל אתה הולך לאברהם, צריך לדבר רק על אבי מלך. עשית משהו שלילי, תקן אותו, בלי קשר לאברהם.
זה לא הנושא, זה לא מעניין את התורה כאן, זה לא הנושא. זה לא הנושא. זה למדנו שמה, עשית משהו שלילי, בום, קיבלת ישר את העונש. פה זה לא הנושא, הנושא הוא שלקחת את אשתו של משהו אחר לגמרי. תשימו לב שהמושג נביא פה מופיע בפעם הראשונה בתורה, וכמה שזה מושג כל כך מצוי אצלנו, הפעמים שהוא מופיע בתורה מיכל לא רבות. רובה דרובה, אם תסתכלו בקונקורדנציה, זה בספר דברים, וזה ברור למה, כי ספר דברים הוא ספר הסיום של אדון הנביאים, ועכשיו הולכים להחליף דיסקט, לא תהיה עוד נבואה כמו של משה, נכון? יודגים לקרים, נבואת משה זה דבר אחד, ושנבואת כל השני הנביאים זה דבר אחר. ספר הדברים שהוא ספרה של ארץ ישראל, הוא ספר הסיכום של משה, שם מדברים כל הזמן הנביאים, נביא יקים לך מאחיך, כמוני, במקום משה. אבל חוץ מספר דברים, כמה פעמים מופיע עוד נביא בתורה? כלום. תגידו אתם, עוד ארבע פעמים, קדימה. בלעם? נביא, כתוב שהוא נביא בתורה, התורה משתמש בשם. אם יהיה נביאכם, יופי, ספר? במדבר. מתנבאים במחנה. אז פעם אחת זה מרים, שמה בפרק י' ב' עם הלשון הרע על משה, נכון? מפרק לפניו עם 70 הזקנים, זה גם החלפה, זה שניהם סביב נבואת משה, הבירור של מדרגת נבואת משה מול נביאים אחרים, גם בנו דיבר השם מרים אומרת, נכון? השם אומר להם, יהיה נבואכם במרד, ואיתו אני מדבר ככה וככה. 70 הזקנים זה מחליפים של משה, עוד פעם וממשיכים שלו, לפני כן. זה אותה סצנה. נו? לפני כן, נביא לפני כן.
קורבן זה נביא
זה ספר דברים. לפני כן. בראשית שמות, ויקרא במדבר. מה שראינו עכשיו זה פרקים י"א י"ב במדבר. גם זה מסתובב, תשימו לב, סביב נבואת משה. ערעור על נבואת משה. אה? לא כתוב נביא. אם כתוב חכם. אה? ספר דברים. אותו דבר. הכל דחוס בספר דברים. זה לא מופיע ב, לא בראשית, לא בשמות, לא בגרא ולא במדבר. עוד פעם אחת מופיע. נו? חידון פרשת שבוע, הילדים אתם רוצים ממתקים? בואו נתוציא מהתקציב של העם אותנו. יאללה, תחלק פה בקרמבוים למי שיודע. לא, לא תפסיד, אל תדאג. זה לא... שמעתי את ההקלטות שלי מביירה. שאלתי אתכם אם אתם קוראים תנ"ך ככה לעת מצוא כזה, אם עברתם על התנ"ך. היחיד שהציל את כבודכם, נו, יושב פה בחדר. יפה מאוד. אבל פחות קרה, נו. ואהרון אחיך יהיה נביאך. תשימו לב שזה שימוש הזוי. אתה אותך אני אעשה אלוהים לפרו, ואהרון אחיך, בוא דבר על פרו, ואהרון אחיך יהיה נביאך. מה זה נביא שם? איך? האונקלוס אומר מתורגמן. מתורגמן, רש"י מביא אותו, פרשנים אחרים אומרים דברן, אותו דבר. תקלו באבן עזרא, הבאתי לכם, זה אבן עזרא נפלא. אז שם התורה אומרת משה הוא האלוהים, משה הוא המקור, ואהרון הוא הזה.
זה מקשר, כמו שהנביא מקשר בין הנביא לקדוש ברוך הוא. שם הוא מקשר.
מתורגמן. יפה, אז רובד אחד של מתורגמן זה מקשר. הוא מקשר בין המקור לבין המקבלים.
כמו הנביא בין הקדוש ברוך הוא.
כמו הנביא בין הקדוש ברוך הוא לבין העם, אבל האבן עזרא הולך למקום אחר, שתשמעו ממנו את מה שעניתי מקודם. תקלו, אבן עזרא נפלא. אבן עזרא ארוך. הרבי שלי תמיד היה מאיר לנו שהיינו אומרים אבן עזרא, אומר זה חבר שלך, רבי אברהם אבן עזרא. אין להגיד אבן עזרא, רבי אברהם, אתם רואים כתוב פה, רעבע, הארוך, ארוך בדורו.
מה ההבדל בין הארוך הקצר?
מה
ההבדל בין הארוך הקצר?
שהקצר הוא הרבה יותר תמציתי, ולפעמים חלק מהדברים שנמצאים בארוך לא נמצאים בקצר. תקלו וזהו אלוהים. זין א', ויאמר השם אל משה, ראה נתיך אלוהים לפרעה ואהרון אחיך יהיה נביאך. הוא אומר, טעם ראה שעשיתי לך מעלה גדולה שתהיה נחשב בעיני פרעה כמלאת מלאך, וזהו אלוהים. אלוהים הכוונה כאן מלאך. והוא מדבר אל הנביא, והנביא מדבר אל אנשי דורו. הנה התיווך שנוריאלי הזכיר כאן. שימו לב עכשיו למתקפתו של רבי אברהם. והאומרים, וזה כוונתו לרש"י, כי נביא מגזרת ניב שפתיים, קרי לדבר, וזה מה שרמי ישי אמר, נביאך למעלה יהיה מתורגמנך, וכל לשון נבואה אדם המכריז ומשמיע לעם דברי תוכחות, מגזרת ניב שפתיים. ינוב חוכמה ויחל מתנבות. זה רשי. נביא זה מוכיח, מדבר, ניב, דיבור. בן עזרא לא מסכים עם זה. ואומרים כי נביא בגזירת ניב שפתיים איננו נכון, כי שורש ניב מהשניים, לפי דעת חכמי צרפת המדקדקים הצרפתיים פרובנס, שהם קוראים לשורשים בגדרת עין ו, והם קוראים שורשים שניים שלמעשה קיימות שאתה מרק שתי אותיות, כי העין הפועל היא אות קריאה מאותיות תהבי, ומעלומי העין לפי דעת חכמי חכמי ספרד. בין כך ובין כך אומר אבן עזרא, השורש של נבו זה לא ניב, שהיוד היא לא נשמעת וזה נון ובית, כן? נון ובית, או נוב, נוב, נובה, גם הוו היא נופלת, היא לא נשמעת, אלא מגזרת נון בית א'. כל מי שיש לו חרדות מהשיעורים בדקדוק, שיחזיק חזק עכשיו. הנה זה בא. והעד, נביאים, נון בית א', זה השורש. ויתנבאו, נבוא, כי האלף היא שורשית. ועוד כניב שפתיים כמו פרי, כי הוא גזמירת נובה, עוד ינובון בסיבה. המשמעות של זה 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 פרי. והעד הנאמן וניבו, נבזה אוכלו. ולפי זה ועוד, הקושייה העיקרית שלו, מה אתה משב את האיש כי נביאו, הנה הוא מגיע לפרשה שלנו, מבארה, מה אתה משב את האיש כי נביאו, אם פירושו דברנו. מה זה מנמק? נביא, מוכיח, איש המוסר, הדרשן, בסדר? מלמד העם. מה השם אומר לאבי מלך? חשב אשת האיש כי הוא מוכיח בשער. מה הוא רוצה להגיד לו? רק פירושו, אומר רבנו אברהם אבן עזרא, הוא נביא שאגלה לו סודי, כדרך כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. הנביא הוא לא דברן, הוא לא מתורגמן, הוא לא המוציא כלפי חוץ. הנביא הוא איש סודו של השם. השבט אש האיש כי נביא הוא, כי בפרשייה הזאת של המפגש בין אברהם, שרה ואבימלך, לא מתברר את סוגיית הראייה והזימה המצרית, אלא הסוגיה של האישיות העומדת בסוד השם. והוא מתענג עליי. ולכן שעומד בסודי, לא, מזה לא נובע שהוא יודע אם נגעת או לא נגעת, אלא על כן, והתפלל בידך וחיה. תפילה היא עבודה של מי שעומד בסוד השם, של מי שחי נוכח השם. זה מה שמתברר פתאום דרך הלקיחה של שרה. הפער בין הגויים, בסדר? לבין האישיות של אברהם אבינו. העומד בסוד השם, אומר רבנו אברהם בן עזרא, לא נביא כמוכיח, כדברן, כאיש ניב, אלא כאישיות שחיה בפאזה אחרת לגמרי. שתרשום לך את השאלה, כי חיה בפאזה אחרת לגמרי. תראו את הביטוי שלו, אני קורא שוב, רק פירושו הוא שהוא נביא שאגלה לו סודי. אבל תראו שכאן היה צריך לכאורה להגיד, ואז הוא יודע שנגעת בה או לא נגעת אותה. אבן עזרא מעיף את זה, זה לא מעניין אותו, זה לא הנושא. התוצאה שלו עובד בסודי תבוא בסוף. על כן והתפלל בעדך וחיה. איש סוד, מי שגלה סודו אל עבדיו הנביאים, שהם מגלים את סוד השם, הם יכולים להתפלל. אתה יכול להתפלל רק אם אתה עומדת בסוד השם. תראו איך אבן עזרא במאות שנים לפני רב חיים אומר את אותו יסוד. תפילה זה לא למלמל מילים, זה לא להיות דברן. תפילה זה זיקה להשם, זה קשר להשם, זה קשר להשם בדיבור, בשפתיים, בביטוי העולם הפנימי שלך בדיבור. אבל תפילה זה קודם כל להשתייך להשם, לעמוד נוכח השם. לכן הקשב את אש האיש כי נביא הוא איש סודו של השם, קרוב להשם, והתפלל בעדך, כי התפילה היא תוצאה של עמידה מול השם, לא המלל החיצוני. לכן אבן עזרא תוקף כל כך את ההסברה הזאת של רשי והאונקלוס, שנביא זה דברן, בסדר? אלא הרובד הפנימי שהביטוי מבטא, שהדיבור מבטא אותו. עכשיו זה מסביר למה פה בסוגיה השם מדבר גם עם אבימלך, ובמצרים הוא מביא לפרעה בראש, כי זה לב הסוגיה כאן. בגלל שמה שמתברר פה זה אישיותו של אברהם העומד בסוד השם, ויש לו את כוח התפילה, מתפתח דיאלוג גם עם אבימלך, מי שדרכו הדבר הזה מתברר. השם מדבר עם אבימלך מכוחו, מכוח אברהם, מכוחו של אברהם אבין.
למה
במצרים
זה לא היה?
איך?
למה
במצרים זה לא היה? כי שם זה בכלל לא הנושא, שם זה בכלל לא על הרובד של אברהם עובד בסוד השם. זה בכלל פער הרבה יסודי בין, בין, בין מצרים לבין אברהם. זה בכלל איפה, מה משמעות העיניים שלך? הסברנו את זה בשיעור לפני שנתיים. שם הדרגה הרבה יותר ראשוני בכלל, הפיצול הזה בין עריות של מצרים לטהרת אברהם, בין כספו של לוט לבין אברהם שרואה וירא, רואה את הר המוריה, רואה את הענן. לכן ההתחלה של שם, הסיום שלה זה היה עקדה, זה דיברתי על זה בשיעור לפני שנתיים. שתי הפרשיות האלה, כמו שרב צבי יהודה תמיד מלמד שהן יחידה אחת, הן גם סגורות בדבר אחד. הן מתחילות בראייה ויראה ומסתיימות בראייה ויראה. מההתחלה, מיד אחרי הכניסה לארץ. מיד אחרי הכניסה לארץ. וזה מדרגה הרבה יותר בסיסית, הרבה יותר סודית. המדרגה כאן היא מבררת משהו אחר. ולכן נראה בהמשך, המצרים לכן אומרים לו כך ולך. זה ניגוד קיצוני, זה לא יכול להיות ביחד, האזימה והעריות של מצרים, שכל מה שמעניין לך זה הראייה של היופי והנשי וניצולו, בסדר? והטהרה של אברהם אבינו. פה זה לא, פה אבימלך אומר לו, בטוב בארצי כך וישב, כי יתברר פה משהו אחר, יתברר מה שיאמר בפרשייה הבאה. נכון? חיי סורה, מה אומרים החיתים? נשיא אלוהים אתה בתוכנו. ההתבררות שאברהם הוא נשיא אלוהים, ושנשיא אלוהים זה לא הרופא האליל של שבט כזה או אחר, אלא האדם שעומד בסוד השם, שהשם מתגלה בו ונוכח בחייו, מי שמתחדש אצלו תפילה, זה אצלנו, זה במפגש הזה של לקיחת שרה מאבימלך. על גבי זה יוכלו החיתים להגיד נשיא אלוהים אתה בתוכנו. זה יגיע עוד קודם. איך אבימלך בא אליו בפרשייה הבאה בברית? מה הוא אומר לו? אלוהים ממך בכל אשר אתה עושה. אלוהים ממך. זה נשיא אלוהים. נשיא אלוהים זה לא הנציג הדתי הבכיר. נשיא לזה, זה אבימלך קורא לזה בשם התחילת הפרשייה הבאה. ראינו כי היה אלוהים ממך בכל אשר אתה עושה. איפה זה מתחיל? זה מתחיל בפרשה אצלנו. השב את השעיש כי נביא הוא עומד בסוד השם. איך? יוסף זה בגלל שהוא בן של אברהם. זה לא אברהם לקח את זה מיוסף. כן, אבל שם זה מתמקד לנקודה מאוד מסוימת. פה זה הבסיס.
הרב אומר שנביא זה לא מלשוני אלא זה מילה בפני עצמה.
זה מלשון נבוא, כן. כמובן שזה לא חייב, זה לא סותר, זה, אחרי שהבנו שני המשמעויות, שם אנחנו מבינים שהן סדורות זו על גבי זו. מתוך שהנביא עומד בסוד השם, זה נון בית א', זה מילה בפני עצמה, גם הנבואה עכשיו גם הופכת לניב ולדיבור, ויש לה כוח להשפיע ולהוכיח ולתקן ולכוון את דבר השם בתוכחות מוסר. ההסברה של אבן עזרא היא הבסיס להסברה של האונגלוס ושל רשי. הנביא כאיש סודו של השם, מתוך זה ורק מתוך זה, הוא יכול להיות מתורגמן, דברן, וכן הלאה וכן הלאה.
עכשיו, אביך חיזוק בעניין שכתוב סוד השם
יראה,
ופה אין לבקן
יראה. נכון מאוד, זה הלג הבא, זה הצעד הבא. גנבת לי את השיעור לכם. כבר נתתי על היראה הזאת שיר... פה שיעור שלם, זה בסדר גמור, אבל זה אמירה, זה הצעד הבא. כי עכשיו בוא תראו את השינוי הבא, ואיתו אני אטיל את הפצצה שהיא עוד יותר תראה חיבור עוד יותר חזק. אתה הלכת על יראת אלוקים, אני אראה צעד לפני כן, תסתכלו מה קורה. עברה לך השאלה, אני מקווה... שאל. שרח. שימו לב. שימו למה קורה כאן, מה קרה במצרים? חטף פרעה בראש, מה עושה? קם הבוקר, מביא את אברהם, למה עשית? מה עשית? כך ולך, נכון? פה גם זה התחיל בדוסיח בין השם לבין אבימלך, זה עבר להגדרת אברהם כנביא, ואנחנו חידדנו את הסברת אבן עזרא דווקא, שעושה זיקה בנבואה לבין תפילה ועמידה בסוד השם, ולאור זה ברור למה יש כאן דיאלוג גם עם אבימלך. אבל תראו מה קורה כאן, וישכם אבימלך בבוקר. מה זה הביטוי הזה? מה הוא מזכיר? ירחם השם. מה את אברהם? את מה הוא מזכיר? תקדה. עוד יותר, התורה משתמשת באחד הביטויים העקדתיים. וישכם אברהם בבוקר, האהבה מקלקלת את השורה, שיא אהבת השם, ולמי נותנת אותו? אה? לענביב הפלישתי הערל הזה. זה השפעה של אברהם אבינו. אה? וישכם אבימלך בבוקר. ויקרא לכל עבדיו וידבר את כל הדברים האלה באוזניהם. מה זה? What for? למה פרעה לא עשה את זה? ויראו האנשים מאוד, הנה. ברור שזה מהמה, מהו אברהם אבינו. אבל זה מחדד מה שאמרתי, פה ההתרחשות היא שונה מהותית מההתרחשות שם במצרים. לא רק שהשם מדבר עם אבימלך, לא רק שמתברר קומה מיוחדת באברהם אבינו, נביא, איש סוד, תפילה, בסדר? אבימלך עצמו קורא לכל עבדיו, מספר להם מה הוא ראה בלילה, והתוצאה, לחיש, עוד בא, איך השם?
דורון.
ויראו האנשים מאוד. איפה עוד נאמר ויראו האנשים מאוד? זוכרים? איך? יונה. אבל לא בנינווה, לפני נינווה. תפתחו ספר יונה. מלאכים, יופי. מה הם פוגשים שם? נביא, איזה נביא? שבורח מנבואתו. השם מנבא אותו, והוא מנסה לברוח מהנוכחות האלוקית. אה? זה אברהם אבינו בהפוך. אצל אברהם אבינו מתברר בפעם הראשונה שגלה סודו אל עבדיו הנביאים, שהנביאים עומדים בסוד השם. ואצל יונה בקצה השני של התנך, בסדר? נביא שמנסה כביכול לברוח מהסוד הזה של השם. תסתכלו בספר יונה ותראו שבטווח של של פסקה אחת זה חוזר שלוש פעמים. יונה, יונה בספר בספרי תרי עשר, זה נביאים אחרונים. יונגר, אתה איתנו? אתה חושב על המנה הראשונה? אה? ניבוני, אתה יודע, לא לזרוק אבנים. קדימה. ויהי דבר השם אל יונה בן אמיתי לאמור. אתה, מרגע שאתה מתארס, נראה לי יונגר מסריט אותך. יהיה אחרי זה על זה סרט דקומנטרי. קום לך לנביא העיר הגדולה וקהליה וכו' וכו'. ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם. תראו, זה בדיוק הכיוון ההפוך. אנחנו פוגשים בפעם הראשונה את האלוהים ממך, בסדר? אברהם אבינו, בסדר? ופה בן בנו נורא של אברהם אבינו מנסה לברוח מלפני השם. וירד יפו וימצא אונייה ונמת את שכר וירד לבא, והשם מטיל רוח גדולה אל הים ויסער גדול בים והאונייה חשבה להישבר. ויראו המלאכים. התוצאה היא, שימו לב מה? ויזעקו איש אל אלוהיו. לא יראה. איך קוראים לזה בעברית? תפילה. תפילה? הביטוי הזה חוזר עוד פעם. ופסוק י' ותראו את ההגדרה בפסוק ת' ויאמרו אליו, הגידנה לנו באשר למי הרעה הזאת לנו, מה מלאכתך ומאין תבוא, מה ארצך, והנה הפאנצ'ליין, מאיזה עם אתה. ויאמר עליהם, עברי אנוכי. מי הוא העברי? אברהם העברי. עכשיו מתברר שהמילה פה היא לא סתמית. מה אומר להם? ואומר להם, אברהם אנוכי, הבן של אברהם. מי שאלוהים ממך, מי שהוא נביא הוא, והתפלל בעדך וחיה. ואומר להם, עברי אנוכי. בני ישראל מזמן יושבים בארצם, הם מזמן כבר לא עבריים, הם כבר בני ישראל, הם יושבים, אנחנו מדברים על סוף תקופת המלכים. עברי אנוכי, למי הוא רומז? לאברהם אבינו. ואת השם אלוהי השמיים אני ירא, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, אשר עשה את הים ואת היבשה, ויראו האנשים יראה גדולה, ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים, אפילו שהם עובדי אלילים, שאי אפשר לברוח מפני השם, כי הנביא עומד בסוד השם. זה נלמד מאברהם אבינו העברי, ירא אלוהים, באינטואיציית החיים האלילית הפרימיטיבית שלהם. כן, כן, לא צוחק. כן, כן. כי לפעמים האדם הפשוט, את מה שהאינטליגנט שיש לו על הראש כבר חמישה תארים, האדם הפשוט מבין את זה באינטואיציית החיים שלו. כי ידעו האנשים, כי לפני השם הוא בורח, כי יגיד להם. אפילו שהם עובדי אלילים מובהקים, בגלל שהם יראו וזעקו אל השם. אז עכשיו שהם פוגשים את הנביא, מה שקורה להם, ויראו האנשים יראה גדולה. זה בדיוק הפרשה שלנו. המפגש עם הנבואה, עם הנביא, עם העומד בסוד השם, המפגש הזה עם השם, התוצאה שלו זה היראה הזאת. ולכן זה בא עוד פעם. וישאו את יונה ויטילו אל הים, ויעמוד הים מזעפו, ויראו האנשים יראה גדולה את השם. תראו איך המושג ויראו האנשים מתפתח מפסוק ה' עבור לפסוק י' עד פסוק ת' ז'. הוא מתחיל בויראו המלאכים ויזעקו איש אל אלוהיו, הוא מתפתח לויראו האנשים יראה גדולה כי ידעו כי מהשם הוא בורח, והוא מגיע לשיאו בצורה שלמה יותר, ויראו האנשים יראה גדולה את השם, ויזבחו זבח להשם וידעו נדרים. קשה ללא לראות את ההקבלה בין ויראו האנשים מאוד של פה לבין השימוש שספר יונה עושה בדבר הזה. זה הדוגמה הקלאסית שאמרתי לכם הרבה פעמים בשיעורים, שספרי הנבואה הם הפרשנים הראשונים של התורה, או לפני חז"ל. זה המפגש של הגוי, של האדם האלילי, אבימלך בפרשתנו, המלאכים שם, המפגש של הגוי, של האדם האלילי, עם המציאות המיוחדת לישראל, עם הנוכחות של האישיות העומדת בסוד השם. עם הנוכחות של המציאות של הדבקות, עם המציאות שיש סוג של חיים אחרים. זה רק בגלל אברהם, זה לא בגללו. היא תוצאה של אברהם, לכן הוא מדבר עם הזה, כי הוא מבין, והפירוש של זה הוא נאמר בתוך עצמו, כי נביא הוא, ולכן אתה שומע אותי, לכן הוא קם בבוקר ספר לכולם, לא בגלל רכילות, כי זה החידוש של הפרשייה הזאת. זה ההבדל בעוד פעם, מפגש אברהם ומצרים לעומת מפגש אברהם עם פלישתים. בסוגיית מפגש אברהם עם פלישתים מופיע נביא בעולם, נופיע בפעם הראשונה נוכחת אישיות שהיא נושאת את דבר השם, שהיא עומדת בסוד השם, ומכוחה אבימלך זוכה שהשם ידבר איתו, מכוחה מתברר מושג הנביא על פי מה שרבנו אברהם אבן עזרא מבאר אותו, מכוחה מתברר מה? זה החידוש, זה הפעם ראשונה שזה מתחדש. מה זה מה השתנה? פה הוגדר מה החידוש של אברהם אבינו, פה הוגדר בשם. הנה זה הולך ומתלטש עד שנגיע לעקדה, כי יראה אלוהים אתה. ושימו לב שזה מתחדש דווקא אברהם כדמות כזאת, איפה? בין הגויים. בין הגויים זה מסביר, אם אני קופץ לרגע, אחרי זה נגיד את זה בצורה מסודרת, זה מדביר את סוף פרק למדבט, לחפלת. על כן, אלא, ויחרטו ברית באר שבע, ויקום אבימלך ויחרטו שר צבאו, וישוב אל ארץ פלישתים, והייתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם אל עולם. הנה, זאת הקריאה הנבואית בשם השם, ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. זוכרים, בזה נפתחה הפרשה, ויגור בגרר, בזה היא ממשיכה בהשוואה שבמצרים הוא אומר לו כך ולך, ופה אבימלך אומר לו שב בתוכנו, והפרשה חותמת ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים, כי הוא הנביא של הפלישתים כביכול, כי הוא מביא את דבר השם למציאות הפלישתית, הוא קורא בשם השם עולם בין הגויים. בזה התחילו פרקי אברהם, ובזה הם מגיעים לקראת סיומם. בדיוק בגלל מה שאמרנו, כי בדיוק כמו המלאכים, בדיוק כמו המלאכים, כי הם מרגישים, הם לא מסוגלים לחיות ככה. נכון? אבל באינטואיציית החיים הפנימית שלהם מבינים שזה, זאת המציאות האלוקית, כאן מופיעה המציאות האלוקית. לכן החיטים בפרשייה הבאה יגידו לו, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, תשמע את המילים. ידענו כי היה אלוהים עמך בכל אשר אתה עושה, פסוק חף ב', והחיטים עוד אומרים את זה עוד יותר חריף, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. זה לא מפריע להם לחיות החיים האלינים, כי הם לא יודעים לחיות אחרת. המלאכים, תראה זה אותו דבר, המלאכים של יונה. הם ידעו כי ידעו כי מפני האלוהים הוא בורח. ויראו את השם, זה השיא, והם נשארים עובדי אלילים. איך? זה דור ודור אמונתו, זה רב צבי באמונת איתנו. ולכן אמרתי שבאיזה שלב בשיעור אני מסור מודעה שהשיעור הזה הוא לא מטפל עכשיו בפלישתים כיסודות הפלישתים ההם. המאבק, זה סאגה אחרת שהיא מתחדדת בעיקר כשיש מלכות בישראל. כשמתחיל להופיע דוד, מאמצע ספר שופטים, שכבר התנועה מתחילה להתכנס לכיוון הקמת מלכות, אז פתאום מופיע בצורה יותר עזה הקומה הזאת של הפלישתים. תראה שזה גם חוסם את דוד, יש מדרש חזן שאומר שהעברים והפסחים שהיבוסים שמו שם על החומות, זה, 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 יש כמה אלה אומרים צלמים, ויש כאלה, זה אומרים כל מיני כאלה שהכתובה של השבועה של אברהם הייתה כתובה עליהם. מה הקשר? זה בכלל גרר פלישתים, וזה, אז יש שם החשבון בחזל, איך היבוסים הם היו קשורים לפלישתים של אבימלך, ויש בכלל שיטות שהפלישתים של אבימלך והפלישתים האלה שנלחמים בדוד, זה בכלל, זה לא אותו עם, זה אותו אזור, אבל שזה גלי הגירה השונים. בין אם זה כך, בין אם זה כך, זה קומה שהיא מופיעה מאמצע ספר שופטים, שספר שופטים מתחיל לנוע אל סופו, קרי השופטים גם אם זה יפתח, זה שמשון, זה הסוף כבר, ורואים את תחילת ניצני המלכות, וזה דוד. פה זה סגה אחרת. זה לא אברהם מול הפלישתים כמתחרים איתו על הארץ, על אף שזה גם קיים. אם היינו עושים השוואה אברהם ישמעאל, אברהם אבימלך, אז זה היה הנושא. מול ישמעאל המאבק הוא על הזהות. מי ממשיך את אברהם? מי נושא את דבר השם? מול הפלישתים הסיפור על הקרקע, על הבארות, על האחיזה בקרקע, בארץ החיים. אבל כאן הנושא מול הפלישתים זה לא המאבק ההוא העתידי שיגיע לסיוע אצל דוד והמלכות ומי, והליצים ודור ודור אמונתו, המאמר היסודי של רב צבי שכולם צריכים לקרוא אותו. נכנס בלאמונת איתנו, לא יודע באיזה קרך נכניס אותו, בראשונים, אחד מהראשונים, אחד מהראשונים. כאן הנושא הוא אברהם כקורא בשם השם בין הגויים. זה הפער מהמצרים. אצל המצרים זה בכלל לא השפה, אצל המצרים זה הבידול בין אנשי העריות מצרים והכסף לוט לבין, והשיא שלהם בסדום, בסדר? בסדום, לבין אברהם אבינו. פה הנושא זה אברהם כנשיא השם בגויים, אברהם כאיש סודו של השם, איש הנבואה והתפילה. זה הנושא כאן, זה ההתבררות כאן. וההתבררות הזאת משפיעה שאבימלך שומע, מדבר עם השם. ההתבררות הזאת משפיעה שהאנשים מרגישים את הנוכחות האלוקית הזאת, ויראו האנשים מאוד אצלנו בהשוואה למלאכים והאנשים שלוש פעמים בפרק אחד ביונה. כי זו אותה סוגיה בדיוק. סתכלו עכשיו ביונה ותראו שזו אותה סוגיה. עברי אנוכי, וופ, כולם מתיישרים. ואת השם אלוהי השמיים, אני אראה. פה אנחנו כבר רואים מאות שנים של היסטוריה. האמירה עברי אנוכי היא כבר ברור מהי, אבל זו אותה סוגיה בדיוק. הנביא הישראלי בין המלאכים הגויים. והמשמעות של האמירה, עברי אנוכי, את השם אני אראה. התוצאה שלה היא ויראו האנשים מאוד. זה לא יגרום אוטומטית שהם פתאום יתגיירו, אבל זה כן גורם, זה כן מחדד יוסף שהאדם האלילי הוא מרגיש באינטואיציה הפנימית שלו שיש פה משהו אחר. האחרות הזאת זה הנושא של הפרשה. בדרכה מתחדש מושג הנבואה פה פעם הראשונה בתורה. כן,
גם אולי מחדדת שגם אדם
חלקית מאשר נקי כפיים כן תם לבב לא. יפה, זה מתחבר למה שדורון אמר מקודם, שלכן פה אברהם אבינו גם מסביר, אבימלך שואל ואברהם אבינו מסביר. תשימו לב, פה חוזר, תחזרו איתי לפרשה שלנו, הרכיב הבא, ויאמר רבי מלך אל אברהם, מה ראית כי עשית את הדבר? אחרי שהוא גומר לדבר איתו, אחרי שאנשים יראים, והוא קורא לו ואומר, למה עשית לנו? כי הבאת עליי ועל ממלכתי חטאה גדולה מאשר לא עשו עשית עמדי, שזה דומה לפרעו, גם אם הדגשים הם שונים. הוא שואל אותו עוד פעם, מה ראית כי עשית את הדבר הזה? פרעו אומר לו, מה, החטאת אותי כמעט, יאללה תתחפף. אבי מלך מדבר איתו בשני שלבים. פעם אחת הוא אומר לו, החטאת אותי, ושימו לב, הוא אומר אותי ואת ממלכתי. אצל פרעו זה לא כתוב. בסדר? ואז הוא שואל אותו עוד פעם. זה הנקודה הרביעית השונה ממצרים. ואז הוא שואל אותו עוד פעם, מה ראית כי עשית את הדבר הזה? ראית. ומה אברהם עונה לו? רק כי... וואלק, זה נראית אלוהים, תלך למצרים, תראה מה זה נראית אלוהים. וואלק, זה גן תורני לעומת מה שהולך שם. זה הנושא, בדיוק מה שאמרת, יראה, יראת אלוהים. ויראו האנשים מאוד. יראת אלוהים זה לא פחד אלילי מפני כוחות הטבע. יראת אלוהים זה תודעת הנוכחות האלוקית. תודעת הסוד האלוקי, הנבואה. נדר? וכשאין לך את זה בתשתית החיים, אז מתחבר מה שאמרת דידי, כשאין לך את זה בתשתית החיים, גם אם אתה מתאם ובר לבה, והחוק כותב ככה, והמחוקק ככה, ובגץ ושמלט וגלץ, וכל מה שאתה לא רוצה, בסוף בסוף, העיקר שלא יתפסו אותך. זה הכי חשוב. כל עוד לא תפסו אותך, וכל עוד זה פוליטיקלי קורקט, כל בסדר. עסיק עובדים זרים כמה שאתה רוצה. העיקר שאתה חבר של היועץ המשפטי. יש קדימה, לא נגמר. ויקח אבי מלך צאן ובקר ועבדים ושפחות ויתן לאברהם וישב לו את שרה אשתו. ויאמר אבי מלך, הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך שב. מה זה? ההבדל, הפער ממצרים הוא ברור. המצרים אומרים לו, הנה אשתך, כך ולך. פה לא רק שהוא אומר לו, אתה לא צריך ללכת, הוא אומר לו, הנה ארצי לפניך. כאילו נותן לו את ארץ פלישתים. בסדר? התחלנו וישב, ויגור בגרר, במקרא ויגור מלשון גר, לגור בארץ בנו, לא להתיישב בה. פתאום מסיום הפרשה הזאת, הנה ארצי לפניך וטוב בעיניך שב. והתוצאה בסוף חף א', ויגור, עדיין ויגור, אבל אברהם בארץ פלישתים, אבל ימים רבים. חז"ל אומרים, יותר מהימים בחברון, עיר החיבור הגדול, חברון מלשון חיבור. 25 שנה בחברון, 26 שנה בגרה. הוא עדיין גר, זה עדיין מעמד, זה לא התיישבות, אבל ימים רבים, יותר מחברון. זה לא פער כמותי, חז"ל באים לומר פה. יש פה איזה משהו מהותי. והמשהו מהותי הזה הוא גם מחדד את ההבדל ממצרים. במצרים, כמו שאמרנו את זה כבר מקודם, אברהם לא יכול לגור במצרים, לא רק בגלל שזה חוץ לארץ. כי הניגוד בין אברהם לבין מצרים, בין העריות והזימה והראייה והמדדי היופי לבין כל מה שאברהם אבינו ממנהיג בעולם, הוא אנטיתזה, הוא ניגוד קיצוני. פה גם הפלישתים אומרים לו, הפלישתים אומרים לו, הנה ארצי לפניך. יש אצל הפלישתים את ההבנה שהחיתים יגידו אותה אחרת, נשיא אלוהים אתה בתוכן. ולכן הוא אומר לו גם, בטוב בעיניך השם, אתה כאילו הנשיא. הכתרה של אברהם היא מתרחשת כאן כבר.
כמה זה אברהם עכשיו?
איך?
כמה זה אברהם?
מה, איזה סדר גודל? זה שבט קטן.
קטן?
קטן, כי זה לא השף, זה לא המשפחה שלו בעצמה. זה החניכיו, יש נשים, יש ממוצע 5 ילדים לכל אחד.
כבר אז? כבר אז.
זה עדיין, מה?
לא היו מעט.
כן, היה שבט, אבל אז גם העמים, הם לא היו כאלה גדולים. מה, עיר, מה זה עיר? בספר יהושע פרק י' כתוב שם, כי גבעון עיר גדולה להשם, מה זה עיר אז? עיר זה אלי, זה יותר קטן מאלי, זה בואו גבעת הרן. זה עיר. תגל גיבון, היית פעם באלג'יב. אני הייתי שם עוד בימים שהיום שוטטים שם, לא בלילות עם זה. יש שם מערות קבורה מאוד יפות בכפר אלג'יב. אתם יודעים איפה זה? נבי סמואל, מכירים? מתחת לנבי סמואל יש ירידה לגבעון כזה, גבעת זה, מצד ימין יש ככה בקעה כזאת יפה, ויש כפר כזה על, 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 על השלוחה, על הרכס, אל ג'יב. יש שם מאורות קבורה יפהפיות מתקופת בית ראשון. ושם נמצאת גם הבריכה המפורסמת, מקובל להגיד, שם הבריכה המפורסמת בגבעון, ששם נלחמו עבדי אבנר ויואב, ישחקו הנערים לפנינו. כל האלג'יב הזה שכתוב עליו ספר יהושע של הגבעונים, עיר גדולה לאלוהים ואנשי הגיבורים, כל החיה הזאת, בסדר? 50 בתים.
מה זה אומר על נינווה?
שם כתוב אבל מפורש, כתוב דרך שלושת ימים מבחינת זה, וכתוב גם 12,000, לא? כמה כתוב? ריבו ואנוכי? נו, היינו שם לפני רגע. הרב, אתה קורא תנ"ך, תגיד לפעמים. איך כתוב? יצחק, אינו. ואני לא אחמול על?
12 ריבו
אדם. 120,000 איש. איך? זה עיר בירה. זה כבר מדינה. זה עיר מדינה. זה מה שנקרא אצל היוונים אחרי זה פוליס. זה ניו יורק של פעם, נכון? דרך שלושת ימים. ביום בן אדם הולך, בחישוב של תקופת המשנה והתלמוד, הולך 20 קילומטר. זה לא עיר כבר במובן הרגיל. זה מדינה. בסדר? קדימה. אז אם כן, ההבדל בין מצרים לבין פלישתים כאן, ההבדל הזה הוא נוגע לתפיסה של אברהם אבינו על ידי הפלישתים. בעוד שגם המצרים וגם אברהם מרגישים את הניגוד התהומי, בסדר? שהוא לכן יגיע בסיבוב הבא למאבק בין ישראל לבין פרעה שלא רוצה להוציא את ישראל ממצרים, פה זה משהו אחר. פה הוא אומר לו, הנה ארצי לפניך. כשאברהם יבוא לגבות את זה, הפלישתים לא ירצו לתת את הארץ כל כך מהר. תראו את הניגוד המעניין. ולא רק זה, הוא אומר לו, בטוב בעיניך השם, קח את הכי טוב. הוא כאילו מכתיר אותו. ההסבר, אנחנו מדלגים לפרשייה הבאה של הפלישתים. והיא בעת ההיא, ויאמר אבימלך ופי כל שר צבאו אל אברהם, לאמור, הנה זה נאמר בפורש, אלוהים עמך בכל אשר אתה עושה. על זה אבן עזרא יכול לחגוג. רבי אברהם. כאן אבימלך אומר במפורש את מה שהאבן עזרא תלה במושג הנבואה, אלוהים ממך בכל אשר אתה עושה. אבל הנגזרת שהאבימלך רוצה מתוך זה החידוש של הפרשייה הזאת, ואתה היא שבעה לי באלוהים, הנה אם תשקור לי ולניני ולנכדי כחסד אשר עשיתי ממך תעשה עם עדי ועם הארץ שגרת בה. בסדר, אחד זה אתה מולי, שתיים זה הארץ. איך הוא אמר לו? הנה ארצי לפניך. אבל אבימלך רוצה לעשות מזה דבר חדש. מה שראינו עד עכשיו זה רק אברהם, הוא כקורא בשם השם אל עולם, הוא כאישיות שבה פוגש גם הגוי האלילי את הנוכחות השם בעולם. אבימלך רוצה לעשות מזה משהו אחר. אבימלך רוצה לעשות מזה ברית. צריך לעשות מזה ברית, ואתה היא שבעה לי, והתוצאה היא ויחרטו שניהם ברית. זאת אומרת, למסד את הזיקה הזאת.
מה רוצה
להרפיח?
את איש האלוקים או את הברכה?
הוא רוצה להרוויח את החסד. את החסד. הוא מבין שזה נובע מאלוהים ממך, באינטואיציה הפנימית, אבל הוא רוצה להרוויח מזה את ה... אני עשיתי לך חסד, אתה תעשה לי חסד. זה אבי מלך. אבל למה אברהם קורא את ברית? למה אברהם קורא את ברית? זה תוקע אותו הרי אחרי זה, נכון? יש בחזל, כי ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. מה קרוב? איך? פשט זה המרחק. אבל חזל אומרים ליולניני ולנכדי, זה עדיין קרוב מדי, אז בשביל זה עשינו סיבוב. מה הם רוצים להגיד בזה? מה הם רוצים להגיד בזה?
אולי צריך לעשות את הברית.
במובלע נשמע פה כאילו זה נוצר כתוצאה מהברית שלא הייתה צריכה להיכרת כן או לא. בסדר? אבל זה גם אומר שכל אחד היה לו כוונה אחרת בברית הזאת. למה אברהם אבינו קראת את הברית הזאת?
השפיע על העולם.
אז זה פסוק, זה פסוק למד ג' למד ג' למד ד', פסוקים למד ג' למד ד' הם לא רק תיאור היסטורי, הם מסבירים את תכלית הברית מבחינת אברהם. בסדר? תראו שעוד שנייה בפסוקים הבאים נחזור ללך לך, נכון? רק זה יהיה לך לך אל ארץ המוריה. מה נאמר בלך לך? חזרה להתחלת פרקי אברהם אבינו. הנה נקיים מצוות לימוד פרשיות השבוע על פי שיטת הרב צבי יהודה זכר צדיק וקדוש לברכה. נכון, שתי פרשיות לכל אחד מהאבות, נכון? צמדים. היה כתוב שם, ואומר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומאדמתך ומבית אביך לארץ אשר אראך, צריכה לגוי גדול, ואברך ואגדלה שמך ויברכה ואברך ואברך לך אור ונברכו בך כל משפחות האדמה. זה התכלית של אברהם אבינו, ומתוך זה מיד ויקרא בשם השם אל עולם, נכון? ככה זה בא, ויבן מזבח להשם פסוק ח' ויקרא בשם השם אל עולם. זה תכלית הברית מבחינת אברהם אבינו. לכן למד ג' למד ד' אצלנו פה זה לא תיאור שאברהם נטע אשל, והוא גם עשה מעשים טובים כי הוא נשיא אלוהים והוא עומד בסוד השם ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. זה בגלל זה ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים, כדי לקרוא שם בשם השם אל עולם. כי אם בכלל לכרות עם הפלישתים ברית, זה לא כדי לתקוע את בניו אחריו, זה כדי לקרוא שם בשם השם אל עולם. כי זה לא מצרים, שזה הניגוד האנטיתזה שאין בו קיום, אלא זה לקרוא בשם השם אל עולם. זה להכין את הקרקע שפה בארץ הזאת תהיה ארץ ישראל. וזה לא ארץ קנה נטו. זה לא ארץ פלישתים. הפלישתים מזמינים את אברהם, כן, לאינטרס שלהם חסד, אבל גם בגלל שהם פגשו בסיפור הזה של שרה ואבימלך את נשיא אלוהים, את אלוהים ממך, את הנביא. וזה משפיע עליהם. אבל תמיד האדם האלילי בסוף בסוף גם זה משפיע עליו, הוא רוצה לגזור מזה קופון. כי אלוהים תמיד נשאר בעל חנות המקולת. אבל באינטואיציית החיים פנימית שלו, זה משפיע עליו. הוא ירא מן הדבר הזה, מלאכי יונה. ולכן הוא רוצה לקרות פריט עם הדבר הזה. אברהם אבינו, הוא רוצה לנחח את הקריאה בשם השם אל עולם בארץ פלישתים, ימים רבים, כדי שלעתיד לבוא שיחזרו לכאן ישראל, מארץ כנען היא תהפוך לארץ ישראל. הוא קורא בשם השם אל עולם ממש בתחילת הלך לך, והוא חוזר וקורא בזה עכשיו, דקה לפני הלך לך האחרון, לעקדה. כי התכלית היא בדיוק הנושא כאן, נביא, לנחח את שם השם בארץ פלישתים, בין הגויים, להטמיע את המציאות הזאת של הנוכחות האלוקית שמתבטאת לא בנביא, בחיים, בפעולה האלוקית של הנגעים, של עצר השם לדת כל רחם, לנחח אותה בתוך הפלישתים, במציאות הגוי, בארץ פלישתים, ימים רבים. לכן הוא יושב שם עוד יותר מחברון, עוד יותר מחברון, כי בחברון זה הוא והשם, בארץ פלישתים ימים רבים זה לקרוא בשם השם בין משפחות האדמה ולהכין את הארץ כנען להיות ארץ ישראל. בסדר? שוי.